לפני יותר מ-250 שנה, בערך בשנת תף צדיק, רמז הבעל שם טוב לחסידיו שנשמה גדולה עומדת לרדת לעולם, אלא שהשטן מפריע ומקטריג. לאחר זמן, כשסיפרו לו שלאחד מחסידיו, רבי משה, ולאשתו הצדקנית אסתר נולד בן, שמח שמחה גדולה במיוחד. והבן הזה אכן גדל לשם ולתפארת, הלא הוא רבי מנחם מנדל מויטבסק. עוד בילדותו זכה ללמוד אצל המגיד הקדוש מזריץ', וכבר אז הפליא את כל מכיריו בלימודו וכישרונותיו, ורבו המגיד חיבב אותו מאוד. פעם אחת, ביום השבת לאחר סעודת שחרית, פתח המגיד את דלת חדרו וראה את תלמידו מהלך לו בחדר אנה ואנה, והילוכו כהילוך של אדם המרוצה מעצמו, וכובעו שמות לו על צידו. קרא לו המגיד ואמר, מנדל, כמה דפים למדת היום? ענה לו מנדל בשמחה, 6 דפים. אמר לו המגיד, מנדל, שווה בעצמך לכמה דפים אתה צריך בכדי שכובעך ישמט לגמרי מראשך. סיים המגיד את דבריו והסתלק לחדרו. הבין הנער שנמצא במעשיו שמץ של גאווה, ורץ לחדר רבו ובבחייה ביקש ממנו שיורה לו דרך לתקן את מידותיו. אל תפחד, אמר המגיד, ניסה שנינו לבעל שם טוב, והוא כבר יורה לנו את הדרך בה נלך. כשהגיעו לבעל שם טוב היה ערב שבת, והמגיד הלך מיד לומר שלום לבעל שם טוב, והנער התרחץ וסידר את לבושו, כי כן היה דרכו תמיד, גם כשגדל, להדר בלבושו החיצוני. והבעל שם טוב המתין לנער, אולם לאחר מכן לא נתן לו שלום במשך כל יום השבת, ונראה היה כאילו הוא נוזף בנער. אבל במוצאי שבת, בעת שהבעל שם טוב ישן את המקטרתו, נכנס אצלו המגיד עם תלמידו מנדל הצעיר, וביקשו שייתן עצה לנער לתקן את מידותיו. נענה הבעל שם טוב ואמר, הנער הוא נער טוב ואין בו גאווה כלל, ובאמת יש לו את מידת השפלות, ורק כלפי חוץ נראה כגאוותן. פעם החסידים שהיו נוסעים מרוסיה אל המגיד הגדול ממזריץ' התעוננו בפניו ואמרו שהדרך למקומו רחוקה מאוד, וקשה להם לבוא אליו בכל עת, ומאידך קשה להם להיות זמן רב ללא רבי. הוציא המגיד מארונו בגד מבגדיו ואבנת ומקל, ואמר להם, קחו את בגדי הרבנות האלו אל אחד ששמו מנדלי, שגר בויטבסק. ובאותו זמן היה רבי מנחם מנדל מסתיר את גדלותו, ולכן כששאלו החסידים מי הוא הרב הקדוש רבי מנדלי, לא היה אדם שיעזור להם, עד שלבסוף גילו ונתנו לו את הבגדים. לקח רבי מנדל את הבגד ולבש אותו, חגר את החגורה, ומיד נהפך בעיניהם לאדם אחר, והחלו לירה בפניו, ואף הסביר להם שכתוב בתורה, מקרב אחיך תשים עליך מלך. פירוש הדבר, שקודם האדם הוא כמו כל אחיו, וכשמגיע הרגע המיוחד לו, הרי הוא הופך למלך. ומאז החל רבי מנחם מנדל להדריך וללמד, עד שנעשה למפיץ הגדול ביותר של החסידות באזורי ליטא ורוסיה. כשנתיים עסק רבי מנחם מנדל בהדרכת החסידות ברוסיה, ולאחר מכן נסע לבקר אצל רבו המגיד מזריץ'. כשנכנס, שאלו המגיד, מה פעלת אצל יהודי רוסיה? ענה רבי מנחם, אני מצאתי יהודים שבגדיהם קרועים ולבבותיהם שלמים, והפכתי אותם לבעלי בגדים שלמים ולבבות קרועים. כלומר, מצא יהודים עניים שאינם מצליחים להתפרנס כראוי, ולכן בגדיהם קרועים, אבל ליבותיהם היו שלמים, שלא היו מודעים לכך שתכליתו של האדם לעסוק בתיקון הנפש, ולבסוף הצליח להופכם ליהודים עשירים שליבותיהם קרועים, היינו שעוסקים תמיד בתיקון הנפש. פעם, כשראה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב את רבי מנחם מנדל בא למזריץ', צעק בשמחה ואמר, תלמידו המובהק של רבינו המגיד הגיע. ענה רבי מנחם מנדל ואמר, וכי ראוי אני לחשב תלמידו של רבינו, אפשר פעם אחת הושטתי לרבינו את האבנת לתפילת מנחה, וכי מזה נעשים תלמידים? אולם האמת היא שאכן רבי מנחם מנדל היה החשוב שבין תלמידיו של המגיד מזריץ', ואף בצוואתו הורה המגיד שרבי מנחם מנדל מויטבסק יהיה יורשו לאחר בנו. וכשהיו חותמים תלמידי המגיד, היה רבי מנחם מנדל חותם ראשון. מצד אחד, היה רבי מנחם מנדל עוסק רבות במידת הענווה והשפלות, והיה מסביר תמיד שהיא המידה העיקרית בעבודת השם. ומן הצד השני, הופעתו של רבי מנחם מנדל הייתה הופעה מאוד מכובדת. הוא הקפיד ללבוש בגדים מהודרים והיה מתנהג בגינוני מלכות. פעם, כשליווה המגיד מזריץ' את תלמידו בצאתו לדרך, הגיעו לנהר, ואז הכריז המגיד, רבותינו לימדונו שאין מושכים מלכים אלא למעיין, ובכן, הנני סומך אותך למנהיג עדת ישורון, פה על המעיין, ויהי רצון שתהם מלכותך נובעת כמעיין. ופעם, כשעבר רבי מנחם מנדל בעירו של בעל התולדות יעקב יוסף, נכנס תחילה לאכסניה, הוריד את כובעו ואבנתו, ויצא כשמקטרת בפיו ורק כיפה לראשו, וכך הלך לבקר אצל רבי יעקב יוסף. וכדי להבין את משמעות הדבר, צריך לדעת שרבי יעקב יוסף היה תלמידו המובהק של הבעל שם טוב, והיה מבוגר אפילו מהמגיד מזריץ', רבו של רבי מנחם מנדל. והיה רבי יעקב יוסף ידוע כקפדן גדול, וממש הייתה סכנה שהוא עלול להתכעס מאוד כנגד רבי מנחם מנדל שנכנס אצלו ללא כובע ועוד עם מקטרת בפיו. אולם להפתעת הכל, רבי יעקב יוסף יצא לקראתו וכיבדו מאוד, ואף בצאתו ליווה אותו עד לאכסנייתו, ולבסוף הסביר לתלמידיו את התנהגותו של רבי מנחם מנדל בדרך משל, ממלך שהייתה לו מרגלית יקרה שאין כדוגמתה, ולא ידע היכן להסתירה בארמונו מפני הגנבים, ולבסוף החליט להחביאה בבית הכיסא, שלשם שום גנב לא יגיע. ואף כך הוא רבי מנחם מנדל, שבאמת הוא ענב ושפל שאין כדוגמתו, וכדי שלא להתגאות בענוותנותו, הרי הוא נוהג במנהגי כבוד. אחד מתלמידיו הגדולים של המגיד מזריץ' היה רבי שניאור זלמן מילדי, האדמור הראשון של חסידות חב"ד. ולאחר פטירת המגיד, נעשה רבי שניאור זלמן לתלמידו של רבי מנחם מנדל מויטבסק, ולמעשה, הרבי הראשון של חסידי רוסיה היה רבי מנחם מנדל. ואפילו לאחר עלייתו לארץ, המשיך רבי מנדל להניג את חסידיו על ידי מכתבים ועל ידי תלמידו ורעו רבי שניאור זלמן. ורק לאחר שנפטר, נעשה הרב מילדי לאדמור. כך שבעצם כל חסידות חב"ד צמחה מתוך שורשיו העמוקים של רבי מנחם מנדל מויטבסק. ושמעתי מהרב גינצבורג שפעם הרבי הקדוש רבי נחום מצ'רנוביל, שהיה תלמיד עוד אצל הבעל שם טוב, שאל את רבי שניאור זלמן, מה ראית שלאחר פטירת המגיד הלכת אצל רבי מנחם מנדל ולא באת ללמוד אצלי? ענה לו, מפני שבשעה שרבי מנחם מנדל מסתכל בפניו של אדם, מיד הוא יודע את מצבו הרוחני. אמר הרבי מצ'רנוביל, נו, ומה חידוש יש בזה? הרי גם אנחנו רואים זאת. המשיך רבי שניאור זלמן ואמר, וכן הוא יכול לראות את כל מה שעשה אותו אדם מיום שנולד ועד עתה. אמר הרבי מצ'רנוביל, גם בזה אין כל חידוש. המשיך רבי שניאור ואמר, וגם את כל מה שיכול לקרוא לאדם בעתיד רואה רבי מנחם מנדל. זקף הרבי מצ'רנוביל את עיניו ואמר, אם כך, אפשר להבין מדוע הלכת אליו. כמעט ואי אפשר להבין מדוע החליט פתאום רבי מנחם מנדל מויטבסק לעלות לארץ ישראל. הוא היה נחשב לגדול תלמידי המגיד מזריץ', השפעתו על חסידיו הייתה עצומה. הם אהבו ואף הוא החזיר להם אהבה כפליים. כוח השפעתו היה כל כך גדול עד שאפילו למדנים גדולים בעלי מוחין נהרו אחריו. אפילו הרב מילדי היה כפוף לו, והוא פתאום מחליט לעזוב את הכל, את התלמידים והחסידים, ואף את המעמד הכלכלי המשופר, ולעלות לארץ ישראל עם קבוצת חסידים ולהישאר בה עד ליום מותו. יש אומרים שמפני הרדיפות שהמתנגדים רדפו, החליט לעלות לארץ, ואכן רבי מנחם מנדל היה המטרה העיקרית להתקפות המתנגדים, באשר הוא הצליח להפיץ את החסידות באזורים הסמוכים ביותר לליטה, ואף בליטה עצמה היו לו חסידים, כרוזים וחרמות יצאו נגדו אישית, ובעקבות כך אף נאלץ לעזוב את מקום מגוריו בקהילת מינסק. אבל לא מסתבר שאדם בעל אופי חזק שכמותו יירתע מפני כך, מה עוד שתחומי השפעתו הלכו וגדלו. ולכן נראה שהאמת היא שרבי מנחם מנדל השתוקק לקרבת אלוקים, וכיסופיו לארץ הקודש, מקום שריית השכינה, גאו בקרבו כל כך עד ששום דבר מהנאות עולם הזה לא היו שווים בעיניו כעלייה לארץ ישראל. וכך בראש 300 נפשות על הרבי הגדול לארץ ישראל, ובזה הניח את היסודות ליישוב החסידי בארץ ישראל, שבמשך הזמן הלך והתרחיב. ואומנם ייתכן שבעקבות עלייתו שמו אישית נשכח ומקומו המרכזי בעולם החסידות נפקד, אבל נדמה לי שאפשר לומר שבזכותו ארץ ישראל הייתה תמיד בתודעתם של החסידים. ומי יוכל לשער עד כמה עמוקים השורשים שהניח רבי מנחם מנדל בקרב יהודי רוסיה וליטה. ומי יודע אם לא עלייתו של רבי מנחם מנדל מויטבסק במסירות נפש לארץ ישראל, היא זו שהניחה את היסודות של הציונות המעשית, שכידוע מרכזה היה בקרב יהודי רוסיה. החיים בארץ באותם ימים היו קשים מנסו. צרה רדפה את חברתה, כבר בנסיעה לארץ טבעה אחת האוניות, ו30 יהודים טבעו. וכשבאו לארץ נתקלו בעוינות מצד הערבים והטורקים, וכשהצליחו להיפטר מהם, קפצה צרת הפרנסה, ומיד לאחר מכן מגפות. אולם בכל אופן, רבי מנחם מנדל נשאר איתן בדעתו, ולא חזר לחוץ לארץ. קל מאוד היה לו לחזור, חסידיו המרובים התגעגעו אליו, אבל הוא החליט להישאר ולהמשיך לדאוג ולשאת בעול הקשה של פרנסת הקהילה החסידית שעלתה עמו. כשהיה הקליטה היו עצומים, רוב העולים לא ידעו מלאכה שיכלו להתפרנס ממנה בארץ ישראל, ולכן היה צריך רבי מנחם מנדל לחזור ולבקש שוב ושוב מיהודי רוסיה לתמוך ולסייע לחסידים שהתגוררו בגליל. פעם לפני תפילת מנחה של ערב שבת, כשבית המדרש של רבי מנחם מנדל בטבריה היה כבר מלא מתפללים, ניגש אל החלון, עמד והביט ארוכות לעבר הכנרת, והתעכב כמעט עד שהריב היום. אחר כך ירד לפני התיבה והתפלל. לאחר שבת סך לחסידיו שבכל ערב שבת עולות כל התפילות שמתפללים בחוץ לארץ במשך ימות השבוע השמיימה, ומקום עלייתן של התפילות הוא מעל ים הכנרת. והנה ראה שתפילות אלו שבאו מחוץ לארץ מתרבות והולכות, ומן השמיים אין מניחים אותם לעלות. בעבור שיצא כתרוג על יהודי חוץ לארץ שאינם מחזיקים את עניי ארץ ישראל. ורק לאחר שקיבלו עליהם בני חוץ לארץ להחזיק ביתר שאת את עניי ארץ ישראל, יכלו תפילותיהם לעלות. ונמשיך לעוד סיפור. כשרבי יעקב שמשון משיפטיבקה, שהיה אחד מגדולי החסידים, עלה לביקור בארץ, הלך לבקר אצל הרב רבי ולבלי מזברז, שהיה מן החסידים שעלו לארץ על מנת להשתקע בה. כשהתקרב לביתם, ראה לתדמתו את אשתו של רבי ולבלי, שפעם הייתה עשירה ועתה היא לבושה בבגדי סחבות ועוסקת בכיבוס בגדיהם של אחרים. לא יכול רבי יעקב שמשון להתאפק, ועיניו זלגו דמעות, מרוב צער הוא כבר חשב לחזור לאחריו ולא להיכנס לביתו של רבי ולבלי בכדי שלא לראות בצער עניותו. אבל האישה שהכירה את רבי יעקב שמשון הבינה שנבהל ממראה עניותה, והיא קראה אליו ואמרה, רבי, רבי, אל תצטער כל כך, בוא היכנס לביתנו, ברוך השם שזכינו לשבת בארץ ישראל ולהנות בה מיגיע כפינו. גם הספרדים, יושבי הארץ הוותיקים, העריצו את רבי מנחם מנדל, ואף הוא התקשר עמהם באהבה, ואת בנו אהובו רבי משה שידך לבת ממשפחה ספרדית. בצוואתו כתב לבנו שלא ידקדק עם הספרדים ולא יריב עמהם, לא בעניין הנהגות ולא בשום עניין. עוד מספרים שחסידיו היו צריכים להיזהר מאוד במחשבותיהם בשעה שעמדו לפניו, מפני שרבי מנחם מנדל היה מרגיש בהם. ועוד אמרו שהחידושים שהיה מחדש לפניהם לאחר עלייתו לארץ היו מופלגים ועמוקים לאין ארוך ממה שהיה מחדש בחוץ לארץ, וחלקם נתפסו בספר פרי הארץ. ואמרו שכל החסידים שעלו עמו לארץ היו במדרגה כזו שהיו יכולים להיות בעצמם מנהיגים, רק שמפני גדולתו כפפו עצמם בפני רבי מנחם מנדל מויטבסק. אמר רבי מנחם מנדל בקשר לעבודת השם, שלעולם צריך אדם לעמוד ליד השער, אולי תהיה את רצון לפני המלך ויתנו לו להיכנס פנימה, ורק שותה בראותו שעומד כמה ימים ולא פתחו לו את השער, קץ בעמידתו והולך לו, ולאחר מכן פותחים את השער ורואים שהלך. אבל החכם אינו מתייאש וממתין אפילו כמה שנים, ולבסוף פותחים לו את השער. ועוד כתב רבי מנחם מנדל לחסידיו, להפרישכם מאיסור באתי ולהזירכם, ועתה אל תתלוצצו, פן יחזקו מוסריכם חס ושלום. והוא שלא להתלוצץ מבני אדם עוזבי תורה, והוא פשוט וידוע לי שההתלוצצות מעוזבי תורה היא סיבת הירידה והשפלות, שאמרו חז"ל, בין כך ובין כך קרויים ישראל בנים, והמתלוצץ מפריש עצמו מן הכלל להיות הוא פרטי, ובכל השפעות כלל ישראל אין לו חלק עמהם. וזהו מאמר הפסוק בתוך עמי אנוכי יושבת, וכפירוש הזוהר הקדוש, ולשומע ינעם, ותבוא עליו שפע ברכה מכנסת ישראל בגשמי ורוחני, ויעלה מעלה מעלה. ועוד אמר, מה שהתאווה מתגרה באדם הוא מפני ששורש הנשמה למעלה בעולם התענוג, ולאחר שיורדת לעולם הזה, אם האדם עובד את השם יתברך בתענוג ובמתיקות, אזי הנפש מקבלת את מבוקשה, ואם אין האדם עובד את השם יתברך בשמחה, מחפשת הנפש תענוגים אחרים, והיא נוטה לתענוגים שפלים, חס ושלום. ועוד אמר, עניין היצר הרע הוא כמו שניים העושים ביניהם סימן, שאם יאמר לחברו לעשות דבר פלוני, יבין שכוונתו באמת שלא לעשותו, וכך היצר הרע בא לרמוז לאדם מה שלא לעשות. הקשיים העצומים של הישיבה בארץ, תוך אחריות רוחנית וחומרית לכל חסידיו בארץ ובחול, התישו את כוחו של הרב הצדיק, ובחודש מנחם אב, שנת תפקוף מנזיין, נפל רבי מנחם מנדל למשכב. המחלה החלישה מאוד אותו, וגופו נעשה כחוש, אבל עד יומו האחרון הייתה דעתו צלולה לגמרי, ורק בימים הנוראים הצליח לבוא לבית הכנסת ולהתפלל לפני התיבה כדרכו בקודש. הוא הרגיש שסופו קרב, ובדעה צלולה הכתיב את צוואתו, והקרא חלק מהסעיפים, לבני המופלג רבי משה, א', אבקש שלא יהיה לו שום התמנות ושררה על אחרים, ויתרחק מהכבוד, ויתרחק מהוללות, וילמד בכל יום ספרי מוסר, ויתחבר עם אנשי אמת, ויואב הפחות שבישראלי, ויתרחק משקר בכל כוחו, אפילו לשם שמיים, ושלא יאמר דברי תורה בשמי, ושלא יחקקו על המצבה שלי שום שבח, אלא מוהרר מנחם מנדל. ובעניין הקבורה כתב, אבקש שמעת יציאת נפשי עד שעה בדקדוק בא לי מצא גופי בזה העולם בשום אופן בעולם. כלומר, שמעת יציאת הנפש ועד לסוף הקבורה לא יעבור משך זמן של יותר משעה אחת בלבד. במקום הקברות לא יניחו אותי על הקרשים או בארון, רק ישר על אדמת הקודש. ונושאי הארון יערערו בתשובה, ובעת שיסתמו עיניי בחרס שבור כנהוג, יזכירו אז את שם קודשו של מרן הבעל שם טוב ואת שם קודשו של אדמור הרב המגיד ז"ל. לפני הסתלקותו שאלו ליד איזה קבר ברצונו שיקברו, שהרי כידוע רבים משתדלים מאוד שיקברו בקרבת צדיקים. השיב רבי מנחם מנדל בתמיהה, מה השאלה הזאת? טוב יהיה לפניי אם ישכיבוני אצל כל יהודי שהוא, והלוואי ואף יהודי לא יתבייש בי, כפי שאני איננו מתבייש באף יהודי. ביום א' אייר שנת תקמ"ח נתעלתה נשמתו הקדושה של רבי מנחם מנדל מויטבסק לגנזי מרומים. צער נורא פקד את כל חסידיו באירופה, ועוד יותר את החסידים שעלו עמו לארץ ישראל. אבל היסודות שהניח רבי מנחם מנדל היו איתנים. קהילת החסידים בארץ ישראל הלכה וגדלה, ומי יודע אם לא זכותו היא זו שעמדה לנו לקומם ולייסד מחדש את החסידות כאן בארץ ישראל, שלאחר השואה הנוראה שפקדה את כל קהילות החסידים באירופה. יהי זכרו ברוך.